הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב,
מה קורה?
בסדר, מה שלומך?
בסדר.
די, נו, די, כבר, די, די, די.
לא, זה לא נפסק
כבר. שוב הלכתי לרופא אתמול, רק כדי שיגיד לי, הריאות נקיות. סבבה, אני דופק מוכתות כבר חודש, כאילו בצבע של מרקר, די. לא יכול יותר כבר עם זה.
אוקיי.
כן, והגרפי מדי?
לא, אתה יודע מה? לא.
לדעתי, אני מוצץ ריקולה יותר משאני שותה מים ביום.
מה עושה לך הריקולה הזו? מה זה?
זה כאילו אמור להעמיס את ההליכה, זה מנקה את הגרון, אני רק עולה...
נו, אבל אובייסלי זה לא עוזר.
זה קצת מקל, אני יודע, והשיפור הוא כאילו איתי, 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 אבל זה...
אין זה משהו מתחום הרפואה שעוזר?
Been there, הייתי על אנטיביוטיקה כבר, הייתי על כל דבר.
לא, זה לא אנטיביוטיקה, אבל לא יודע מה להגיד לך.
אינלציות, משפים, been there, done that, doing it tomorrow. אתה יודע, זה מזכיר.
המזג האוויר הקטרי, למרות שגם שם זה יבש ומגיל כמו פה, לא?
נראה לי, נראה לי המדבריות. הרי מאיפה אנחנו, כל פעם שיבש פה כמו בימים האלה שבחוץ.
מדבר זה רוחות קטריות.
רוחות מזרחיות שמגיעות משם ואוספות את כל המדבר אלינו.
נכון, נכון.
שמאלה על המפה. אתה יודע, מזכיר משהו לא סיפרתי לפני כמה ימים. זה קלש שהיה לי בסופר פארם כשבאתי לקנות סוכריות ריקולה לעוד לתחזק את עצמי עוד קצת. השעה הייתה נגיד, לא יודע מה, סניף נסגר ב7 נגיד או 8. השעה הייתה 7:55, אוקיי? אני רואה שהסופר פארם, וזה סניף גדול, הטריס של הכניסה כבר מוגף,
okay.
כלפי מטה, ובדלת היציאה מישהי עומלת ממש קשה מבפנים כדי לנעול את הדלתות, אתה יודע, במנעולי הרצפה האלה של...
שוב, באיזו שעה?
5:55 שבה נסגר הסניף.
Mm-hmm.
ודלת הכניסה כבר ממש מוגפת, כאילו יש את הדלת זכוכית, אתה יודע שבדרך כלל נפתחת אוטומטית, ואז יש את הטריס שיורד מלמעלה, טריס ברזל. מוגף, נעול, סגור. ואני רואה אותה עומלת על דלת היציאה למנהל אותה על הרצפה, כזה קוראת על הרצפה. אמרתי, שיט, כבר סגרו וזה, ואז אמרתי, כאילו, מה סגרו? אמור לסגר ב8, עכשיו 7:55. הלכתי אליה, היא הייתה על הרצפה.
ונתת את הרס שלך, הגול, מתחת לבין הסורגים?
לא.
כמו... סליחו?
לא, 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 לא.
לא?
פשוט...
כמומין?
עמדתי מעליה, כאילו הייתה מעברה שני של הזכוכית, ועשיתי...
כן.
הלו.
הלו? מי שם?
היא מרימה אליי את המבט מופתעת.
כן.
לקחתי את הטלפון והראיתי לה.
הראית לה.
הראיתי לה 7:55.
הראית לה.
שאלתי אותה, מתי סוגרים? אז היא אומרת לי 8. אמרתי לה, אבל 7.55, תראי, אמיתי, כאילו, גם בספרות היו 55, זה לא היה 59 או משהו. אז היא אומרת לי, אבל אין רוקח כבר. אמרתי לה, אבל אני לא צריך רוקח. עכשיו, כל הדיאלוג הזה...
גם מה זה אין רוקח? למה אין רוקח אם הסניף נסגר בשמונה?
נכון.
איזה סניף זה?
אני לא רוצה לנקוב בשמו, כי זה יוביל לפיתוריה, ואינני מעוניין לפגוע בפרנסתה. כי כאילו החוצפה היא נמשכה.
אוקיי.
היא אומרת לי, אין רוקח. אמרתי, אבל אני לא צריך רוקח. אז היא כאילו... וכל הסיפור הזה מתנהל שהיא... אתה יודע... בודקת אם לאשר לי כניסה, כן? אמרתי לה... אז היא אומרת לי, אז מה אתה צריך? עכשיו, אני מחוץ לסניף על המדרכה, כן?
כמה אני אמור לתת לך את רשימת הקניות שלי?
אמרתי לה, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, מה אתה צריך? אמרתי לה, אני צריך משהו מהסופר פארם.
נכון, כי מה זה עניינך?
כן? לא צריך את הרוקח.
כן?
ואז התחילה, קודם היא נאבקה במנעולים, התחילה זה... ואז היא אומרת לי, אבל הקופה סגורה כבר.
אבל תפתחי את הקופה.
אמרתי לה, אז תפתחי את הקופה. בכל מקרה, אני משלם בשירות עצמי.
אתה זוב, מה אתה מתרץ? תפתחי את הקופה.
בסדר, כן, אתה יודע.
תפתחי את הקופה, תפילי את המוזיקה.
ונעמיד פנים.
כן, תתיזי בוסם בהגזמה, תביא איזה דיילת יופי שתגיד לי, למה כל כך, למה הקבוביות שלך פתוחות בזמן שאני מנסה להתחמק ממנה? תביא את כל החוויה עכשיו ומיד.
ממש, אמרתי לעצמי, אולי אני עכשיו עובר טסטר בבשמים ובודק.
למרות שכבר אין יותר את הדיילות יופי האלה שם פעם.
יש.
יש?
בטח.
כן, אני כבר, ולא שכחו את הקבוביות כבר הרבה זמן.
יש, והם גם, אתה יודע.
כנראה נסגרו לי.
זה בדיוק, אין לך סיפורי נקבוביות יותר.
כן, בדיוק. כנראה הן ותרות לי, אומרות, אופ, סדר.
אז היא אומרת לי, אתה משלם באשראי? אמרתי לה, כן. ואמרתי לה, אני אשלם גם פה בקופה עצמית. ואז עברתי את האודישן מבחינתה.
והכניסה אותך?
מולאו התנאים שהתחייבתי לשלם בקופה עצמית באשראי.
אבל הכניסה אותך אל סופר פארם פתוח או סגור למחצה?
היא הייתה צריכה לעשות איזה, אתה יודע, רוטינה במחשב של השירות העצמי.
לא, אבל מבחינת הווייב.
לבד? מה?
לא, אבל הווייב היה כאילו של זה. לא חצי מוכשך, בלי עובדים.
לא,
כאילו
היה
מה...
עוד אור, לא היו עובדים חוץ ממנה.
אוקיי.
היה עוד אור, והיא גם עמדה כאילו משולפת ידיים.
בכעס מסוים?
והמתינה ש... עכשיו נלחצתי קצת.
כן,
היא כעסה? היא לא כעסה, אבל זכרתי מקנייה קודמת שכאמור אני צורך את זה בגדול, איפה זה ממוקם, באתי, לקחתי, ואז אמרתי, תגידי, למה סגרת קודם? אמרתי לי, כי כבר אין רוקח. אמרתי לה, מה זאת אומרת? מה זה אין רוקח? זה אמור להיסגר בשמונה. שיסגר בשמונה.
כן, מה זה אין? שיהיה?
אמרתי לה, תגידי, מה זה פיצוצייה?
ממש.
מה זה מקולת? מה את כאילו, אני מבין שבא לך ללכת הביתה, אבל זה אמור להיות פתוח עד שמונה. נים, 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 נים. אתה יודע, לא באמת... שילמתי, יצאתי, שמעתי אותה, מנעול נתרק אחריי.
בסדר, נשמע שהתבזבזת שם זמן, כבר סגרה ב-85, אבל בסדר.
לא, זה היה כל האירוע דקה וחצי, עוד יצאתי כאילו, וזה ממש עצבן אותי, כי זאת התנהלות שכונתית שמתאימה לחנות שכונתית. סבבה, עם ההוא שיש לו את המעבדה של התיקון טלפוני בשכונה,
לא,
הוא רוצה לסגור
לא
קודם,
לא.
או עימות טמבוריה שסוגר קודם.
גם אלה זה... שמים שלט ביום זה, החנות תסגר בשעה זאת וזאת. באמת, יש איזושהי מערכת יחסים עם לקוחות. כן. אם בא לי לסגור מוקדם את התוכנית שלך ביתה ב-9:10, יש, אתה מספק איזה דבר, איזה שירות, גם אם באופן בלתי פורמלי, לי, אז אתה צריך לעמוד בהסכם שלך. אחרת הצד השני לא יעמוד בחלקו בהסכם. באמת אני לא מבין את זה.
זה גם לא שלך.
גם את עונה לי, אין רוקח, כאילו, מה את מסבירה לי את הדבר באמצעות משהו שהוא כאילו מתוך הדבר, אז אין, כי אין רוקח. כאילו, למה את סוגרת? כי סגור. מה זה כי אין? אז שיהיה רוקח, כאילו מה? ואם הייתי צריך משהו מהרוקח, דווקא הייתי צריך את התרופות שלי נגד לא יודע מה. משהו באמת קשה מאוד שאני מתמודד איתו. ובאתי ב-5-8... אתם מונעים את זה ממני? כי אין רוקח, אז שיהיה. מה זה?
ואם אחרי שקניתי את התרופות האלה, שאושרו רק לפני יומיים בסל הבריאות,
בסל התרופות,
ואני יכול סוף סוף להתחיל בטיפול, ובאתי ב-5, ויש לי רק מזומן.
כן, נכון, אז מה? אז מה? את לא תקחי את הקש,
לא
כי זה... מבאס מאוד.
זה ממש, זה קצת כמו נהג אוטובוס שיחליט, כאילו, טוב, אני לא עוצר בשתי תחנות אחרונות, אני אסע הביתה.
נכון, אתה תגיד לו למה, אז הוא יגיד לך, כי מחכים לי בבית.
כי אף אחד לא בא, אז התחיל בזה שהיא אומרת כבר, אין אף אחד, אף אחד במלא לא בא לסניף כבר. נכון, שכחתי את המשפט הזה, שעוד הייתי מהעבר השני. אמרתי לה, באתי.
הנה, הנה אני פה, גם מה זה? נו, לא, טוב, נו, מה אני אגיד לך? אני רוצה סיפור שירות מסוג אחר לגמרי, שאולי הייתה תזדהית או הזדהות אחרת לגמרי, שקרה לי לפני יומיים. עכשיו, אני באמת, אני נשבע לך, אני לא מספר את זה כדי לסחוט איזושהי הכל ממש בסדר גמור. אבל אני מגיע לחנות. אני קולט שהמוכר בחנות, הייתי לבד בחנות, מין חנות רחוב כזו. ואני קולט שהמוכר, הוא מסתכל עליי באיזה, כזה, באיזה מבט של כאילו אתה מוכר לי. אמרתי, בסדר, ציין את הקניות שלך, תצא החוצה, לא יגידו לך שום דבר על אברהם טל, הרווחת את היומי, הכל בסדר. הכל טוב. ואז, ואני קונה כאילו את הדברים, אני בא, אני משלם, ואני עומד לצאת, ואז שנייה לפני שאני יוצא, הוא נותן לי את החשבונית, והוא אומר, תגיד, איך קוראים לך? אז אני אומר לו, אביעד. אז הוא אומר, ידעתי שזה אתה, ידעתי שזה אתה. אני אומר לו, וואלה. הוא אומר, כן, כן, לא הייתי בטוח, אבל. אמר לו, כן, זה אני. אז הוא אומר, אני אגיד לך, פעם היית כזה, והוא עושה מתנועה כזו, היית כזה ז'ונגלר, ככה הוא אומר. פעם היית כזה ז'ונגלר, נראית ככה, נראית טוב.
והתפעל כאילו מעברך.
מה שנראיתי פעם. ומוסיף, בגלל זה לא זיהיתי אותך עכשיו. ככה אמר. עכשיו, אני בסיטואציות האלה, אני כאילו, אני הפוך ממה שהיית מדמיין, אני פשוט נהיה the perfect victim, באמת כאילו. כי הוא כל כך הרבה דברים שהייתי יכול להגיד לו, נכון? זאת אומרת, או אם אתה היית מספר לי את הסיפור, הייתי אומר לך, איך לא אמרת לו שקרה וקרה וקרה וקרה? ואני פשוט כאילו, מה שנקרא נעלם דו, ואמרתי לו, תודה אחי.
תודה זה טוב.
עוד הודיתי.
הודית לו על הסתירה.
ממש.
כן.
בדיוק, תודה אחי. כי כמובן ברגע הזה אתה רק רוצה כאילו ללכת משם. עכשיו, נראיתי, וואלה, כמו עצמי, הסתכלנו לא מזמן באיזו תמונה שלנו. אמת, היו שנים שבהן
עבר הוא עבר.
נראינו אז כפי שנראינו אז, אני רותם אותך גם לסיפור, אם לא אכפת לך, והיום אני נראה כפי שאני נראה היום. בסדר, באמת, מצויה, אין לי שור, וואלה, אחלה, בסדר גמור.
גם
לא אותו דבר, אבל בסדר.
אתה יודע, יש רגעים שאתה אומר במבט לאחור על חלק מהתמונות, וואי, איך נראיתי אז, כאילו, מחריד, כאילו, מה חשבתי, אולי שלבשתי את הדבר הזה, שהשיער שלי היה כך או כך. והרבה פעמים, מה לעשות, הכיוון הוא די לינארי בהתבגרות ובהזדקנות, ודי כחוק טבע, אנשים נראים יותר טוב כשהם צעירים, פחות טוב כשהם מתבגרים. אפשר להתבגר בצורה מכובדת, מכבדת.
נכון. למה לא יכול היה להגיד לי המוכר, התבגרת בצורה מכובדת?
ומכבדת.
תגיד, באת בצורה מכובדת ומכבדת. לא הייתי בטוח שזה אתה, מרוב שהתבגרת בצורה מכובדת ומכבדת.
נכון. אולי זה רגעים.
מה?
סתם, אולי אני רוצה לצייד אותך כאילו לאיזה, אתה יודע.
צדה לדרך?
נשק עתידי, כאילו.
מה נשק עתידי?
להתחזות לאברהם טל. ברגעים האלה.
להגיד לו, אולי אני נראה אחרת, אבל שיריי לא התיישנו.
תגיד לו.
אני חלק מהקנון שלכם.
כן, כן, אני מבין מה אתה אומר, אני פשוט עובד על אלבום חדש, אז לא יוצא לי להתאמן.
אני עובד על אלבום חדש, אני רואה אור יום, כל היום אני באולפן.
לא יצאתי מהסטודיו כבר שנתיים.
היום אני באולפן, להתראות.
רוצה חתימה? תכף אנחנו עם עדשות המגע המולטיפוקל של AccuView מבית ג'ונסון & ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ואתם מתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב ולרחוק, נסו את עדשות המגע המולטיפוקל של AccuView מבית ג'ונסון & ג'ונסון. בבוקר, שתפו אותנו בשקרים שלכם לגבי הגיל שלכם. קודם כל, אם אתם משקרים עכשיו,
ולמה, כמובן? שאלה חשובה היא למה.
למעלה או למטה, אגב. רוב האנשים משקרים כלפי מטה, אבל לפעמים גם אתה...
לא, או סיטואציות ספציפיות שבהן שיקרתם לגבי הגיל שלכם, ולמה, כמובן, האם נתפסתם, האם לא נתפסתם.
מה קרה סביב זה?
כן, ואולי באמת יש איזה שקר קבוע שאתם...
נגיד אם בן הזוג שלכם לא יודע בני כמה אתם.
מי? איזה בן זוג לא יודע בן כמה?
אתם יוצאים עם מישהו חדש, כן? יוצאות, יוצאים.
בתחילת הדרך, לדעתי, יש הרבה מקרים כאלה. בתחילת הדרך, אני בטוח שיש הרבה מקרים כאלה. אני לא מבין איך ולמה שמישהו יעשה את זה לעצמו, אבל...
אז ספרו לנו, 1-900-7-2-99-99, מתי שיקרתם לגבי הגיל שלכם, איך שיקרתם, למה שיקרתם, מה קרה אם נתפסתם, 1-900-7-2-99-99, גם בוואטסאפ 054-999-4399.
רואים טוב, בחסות עדשות המגע המולטיפוקל של AccuView מבית ג'ונסון & ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ואתם מתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב ולרחוק, נסו את עדשות המגע המולטיפוקל של AccuView מבית ג'ונסון & ג'ונסון.
אורלי, בוקר טוב.
בוקר טוב לכולם.
מה העניינים?
גם לכם.
לא בוקר טוב לכולם וגם לכם.
מה העניינים? אני שם את השעון דופק, אלוהים. פעם ראשונה.
קודם כל קבלי 300.
פעם ראשונה זה מצוין.
כן, כמה פעמים אני מדמת עצמי מדברת איתכם, ורואה את השיחה מתבצעת ואיך אני יכולה לזכות וזה לא קרה, אז אולי היום.
אז כבר יש לך 300 שקלים.
כן, זהו.
זה שלך.
נחמד, יופי,
כולם פה מנצחים.
נכון. אתם מספרים לנו הבוקר מתי ואיך ולמה שיקרתם לגבי הגיל שלכם. כן, אורלי.
טוב, עכשיו יגלו כולם.
כן.
אמיתי לחלוטין, אני תמיד בת 29. לפני כמה שנים עברתי מ-28 ל-29.
כן.
בעלי יודע את זה ככה, זה כבדיחה, בימי הולדת זה שלטים, מזל טוב 29.
אבל זה כאילו צחוקים עם בן זוגך, כן?
נכון, אז שיום אחד הסוכן ביטוח מתקשר, ואז אנחנו מעמתים פרטים, הוא אומר לי, את ילידת 1981, ואני כזה, לא בדיוק, 1980. והיום, ויש לה בעלי...
מה זה 80? אז את בת 42?
אני לא, אני בת 29, אביעד.
לא, לא, באמת, מול מי את כאילו אומרת את זה?
כל, מול רופא. פעם אחת אמרתי את זה לרופא, ואתה יודע, ממלאים את ה... דוח כזה, צריך לתת לי...
זה מופיע להם במחשב מיידית, כן?
אבל הוא לא שם לב, הוא זרם איתי, ואני בחיי הייתי צריכה להגיד אותך, הייתי בטוחה שהוא מבין את הבדיחה, והוא תיקן את הטופס, היה רשם 29,
בחורה. אבל זה בדיחה כאילו.
הוא לא הבין.
לא, הוא לא הבין, הוא זרם איתי, הוא חשב, הוא לא התקל, כי אנחנו כבר מפגש כזה חוזר, הייתי צריך למלא את הדוח, ואמרתי אותו, דוקטור, אני, אתה יודע שזה לא נכון, כאילו, הייתי צריכה באמת למלא את הטופס.
אבל אתה גם אומרת את זה ברצינות, או שזה רק בדיחה? למי את אומרת את זה ברצינות?
אני בעבודה, כל מי שמגיע, שואלים אותי, נו, בת כמה, את 29.
אבל השאלה אם את אומרת את זה ממחצי צחוק כזה, שברור שאת לא אומרת את גילך האמיתי, או שאת אומרת את זה כתשובה ישירה ורגילה?
מי שמכיר כמה שנים אומר, טוב, הבינו, אבל פשוט יודעים, 29, עכשיו יש עובדת חדשה, התחילה לפני שבוע, הסתכלת על חצי גבה, 29, עכשיו הכי מצחיק, עכשיו שאני נזכרת, לבעלי יש ילדה קטנה, לא משנה, מניסויים קודמים, וכשהייתה קטנה, בת חמש, הייתי אומרת לה, 28, יום אחד ילדה לאלף, התחילה ללמוד חשבון, ואז אני אומרת לה, אני בת 28, אמרת לי, איך את בת 28, אנחנו כבר כמה שנים, אני מכירה אותך, כאילו זאת.
הילדה התחילה ללמוד חשבון. הבעיה היא שהיא התחילה ללמוד חשבון.
ואז אמרתי, אוי, כן, טוב, אמרתי, את תזרמי, וכאילו התעלמתי, ומאז, כנשאר מאז, אנחנו כבר 12 שנים ביחד.
וילדים משלך, גם יש לך?
בוא נגיד שבאתי בטעות, תפסה אותי כי אימא שלי פלטה את הגיל, ככה היא לא ידעה. אז הבת הבכורה שלי בת 10.
כן.
היא יודעת את הגיל האמיתי היום. אמא, למה את אומרת? אבי כאן, אז לי, כאילו. באתי לי, אז לי.
אבל למה?
כי זה מסר לא טוב. למה?
כי אני רוצה, אני חושבת שזה אחלה גיל. להרגיש צעירה. אני לא רוצה... את מרגיש לי נעים כזה ונחמד, תקופה
אבל
טובה.
אבל באיזה אופן זה... להיות אישה בת 42 שמשקרת בקשר לגילה גורם לך להרגיש צעירה?
זה הדבר היחידי.
עכשיו שאלה נוספת, את נראית בת 29 לדעתך?
יודעת, אתה יודע, אני מישהו מאמין בה, שלא, יש לי קמת פה ושם, אני שם הרבה קרמים, אבל אתה יודע.
לא, אין לי, לא שופט את המראה בין ה-42, אני רק אומר כאילו כמה זה מתיישב עם השקר.
אני מניחה שמי שמשקר, אני אומרת, אנשים שלא יודעים מרימים גדה. בוא נגיד את זה כך.
ולא בא לך,
אני רק... שגם עשיתי, מה?
שמה עשית?
שגם למדתי, יש לי תואר ראשון, וגם אחרי זה באו ילדים, ואם עושים חשבון שאת גדולה בתסר, אז זה קצת מוזר, אבל בסדר, אז תקתקתי.
כן, נרשמתי לאוניברסיטה בגיל 13, סיימתי גיל 17, התחתנתי, יש לי ילדה בתסר.
הייתי בכיתת מחוננים.
מועץ.
עשיתי תואר בזמן התיכון.
אני חושב, אורלי, שאולי יהיה לך כן יותר נחמד, כי לפי מה שמתארת, אנשים יכולים לטעות, אוקיי? שאת בת 29.
נכון.
יהיה לך יותר נחמד, אני חושב, באיזשהו אופן, להגיד, כן, אני בת 42, ואז המהלך מצידם יגיע, שגיד, וואו, לא הייתי נותן לך יותר...
אבל אם המהלך לא יגיע...
מ-35, נגיד.
אבל אם המהלך לא יגיע...
אז זהו,
אבל הוא יגיע.
בעברי באמת לא נתנו לי את הגיל, תמיד נתנו לי גיל יותר צעיר ממה שנראיתי, כשנזכרת במועדונים, יציאות מילואים, אז זה באמת היה, הייתי צריכה להוכיח...
עכשיו תגידי, אם שואלים אותך מה שנת הלידה, את מוכנה כבר עם התשובה?
לפעמים. בוא נגיד שהייתי צריכה למלא בחנות פרטים ורושה אותי שנת לידה, אז לא אמרתי לו, זו זרה, מתן לי 10 שנים פחות. אמרתי אותה חמוד. אז זהו, מתן לי 10
שנים. מה, במועדוני לקוחות וזה, את באמת כותבת שנה אחרת?
ברור. או שלא ממלאת שנה. אם לא צריך, אני נמנע. אלא אם כן זה משהו מה.
טוב, אורלי, בסדר.
צריך להיות מעל גיל 18, זה מה שאנחנו עושים.
הוא התחיל 19 פשוט, למה 29?
וואו.
תודה, אורלי.
מודה, ביי.
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 יובל, בוקר טוב.
בוקר טוב, מה העניינים?
מה שלומך?
בוקר, פקקים, אתה יודע, תענוג.
כן, לא כיף גדול, אה? החיים וזה. מה, ספר מתי שיקרת אתה בקשר לגיל שלך ולמה?
אוקיי, אז אני לפני 8 שנים בערך, הייתי בשנה א' באוניברסיטה, הייתי עתודאי, והגעתי לחדר לימוד, וראיתי שם בחורה שהייתה נראית לי מאוד יפה, ואמרתי, טוב, אני אנסה להתחיל איתה עכשיו, כמובן שהשיחה מתפתחת ונושא הגיל עולה די מהר. זה שאני קודם כל שאלתי אותה מה הגיל שלה, שבינו למה, היא עלתה שהיא בת 21, ואחרי זה היא שאלה אותי בעצם מה הגיל שלי. אז כמובן שבלי להתבלבל אמרתי שאני בן 22, באותו זמן הייתי בן 18.
כי היית עתודאי צעיר שרק סיים י"ב, כן.
וואו, כן.
הייתי צעיר. עכשיו, אני קצת מתלבט איך להמשיך את הסיפור מפה. בתכלס, אחרי שבילינו יום, פחות או יותר ביחד, יום, לילה, אז עדי, הייתה חברה משוהם, שזה המקום שאני גר בו, שבעצם סוג של הכירה גם אותי וידע שאני לא באמת בן 22, וככה בעצם השקר התגלה בצורה די מהירה.
אחרי יום? סליחה, אחרי יום? אחרי שכבר הייתם ביחד...
כן, אחרי יום.
כן.
אחרי יום ולילה אתה אומר.
כן, כן.
כן.
שהייתם ביחד, כן.
אבל עד לפה הסיפור די בינוני, אבל מה שחשוב לי לומר זה שלפני 4 חודשים התחתנו.
התחתנתם.
כי אתה יודע, זה טוב שאמרת, כי אחרת זה ממש פלילי.
בדיוק, בוודאי, כי באתי להגיד, לשקר בקשר לגיל, לשקר בקשר לגיל, לשקר בקשר לגיל בתוך מין, או אולי כדי להשיג מין, bad, very bad,
is criminal. יש לזה...
זה זמינה. יהיה מי שיגיד אוקפנית אפילו, אבל...
זה אתה אמרת, אני לא אמרתי מה היה.
אבל תגיד רגע, איך אותה חברה גילתה לה את הגיל שלך תוך זמן כל כך קצר?
הכירה אותו משוהם.
כי אנחנו גרים ביישוב די קטן, ובסך הכל...
אבל מה, היא כאילו הכירה אותך, ואחרי יום סיפרה לחברה, הכרתי בחור, היא אמרה לה, הכרתי בחור בשוהם, היא אמרה לה מי, אמרה לה, איזה 22, הוא למד...
יובל.
בשכבה של אחי הקטן.
עשיתי עליו בייביסיטר.
עוד משהו כזה. לא, אבל יש לך טרמפי משותפת, של אנשים שנוסעים משוהם לבאר שבע, וככה... סוג של הכירה אותי, אפילו.
והיא כעסה?
בהחלט.
מה?
שנייה, מאבדים קליטה, יובל.
האמת, אם אתה רוצה לשמוע ממקור ראשון, אז היא נמצאת פה ברכב, היא גם שומעת אותך. ואתה יכול לשאול אותה בלייב, היא כועסת.
עדי?
היי.
ספרי, עדי, שגילית שהוא בן 18, אחרי שכבר הייתם, כאילו, דיד דה דיד.
כן, זה טוב, היה לנו דייט אחד, ערב אחד, וכן, ואז למחרת החברה שלי, שהוא היה אמור להיות בגילה, והוא היה אמור בעצם להיות בשכבה שלה, אז היא אמרה, זה מאוד מוזר, כאילו, שם היא מאוד קטנה, אני אמורה להכיר את מי שנמצא בשכבה שלי, ולא הכירה, ואז עשינו תחקיר קטן בפייסבוק, ו... וגילינו
שהוא מצלם עם פוקימונים וכאלה.
מה, גילית שהוא תיכוניסט פשוט מוחלט, כאילו.
ו?
זהו, אז חתכתי.
כן.
ואיך הוא שכנע אותך?
לא, לא בדיוק מהר. לקח לו כמה שנים, היינו חברים טובים. כאילו הפכנו לחברים, וזהו. ואחרי כמה שנים...
שנים, את אומרת.
כן, כן, שנים.
וואלה.
כן, ככה סימון, תקשר אליי שתתבגר קצת.
משהו כזה.
ומתחתנים.
כן, התחתנו.
התחתנתם לפני ארבעה חודשים, בעוד ארבעה חודשים. התחתנתם לפני ארבעה חודשים, איזה יופי.
כן, הגעתי לגיל המתאים.
זאת אומרת, וכאילו, אני רק שואל בשביל הפרטים הטכניים, את עדיין מבוגרת ממנו באיזה 3-4 שנים, נכון? זה לא השתנה, כאילו, הציר הזמן ביקום.
לצערי זה לא השתנה.
טוב, בסדר, הנה, מה? תודה רבה, יובל ועדי, בוקר טוב.
תודה לכם, ביי.
ביי ביי.
למי ניתן 600 שקלים נוספים לקניות? זה מתנת עדשות המגע מולטיפוקל של AccuView מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ומתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב ולרחוק, נסו את עדשות המגע מולטיפוקל של AccuView. האם ליובל עם הסיפור הזה, או אורלי שהיא בת 29 נצחית?
יובל.
אז יובל, סך הכל 900 שקלים לכם. הנה, מתנת חתונה מאיתנו, אפילו בלי שבאנו ואכל.
מתנת חתונה...
יפה,
נכון? 900 שקל לזוג.
מועדון ארוחת הבוקר.
בוקר טוב לשפי צימה ביטון, מה שלומך?
היי, בוקר טוב, בוקר אור.
מה העניינים? נעים להכיר.
נעים מאוד, התרגשות גדולה באוויר.
כן? גם אצלנו, גם אצלנו.
אני כבר אחרי הקונפטי והשמפניה.
על הבוקר.
כן.
תראי, אנחנו גם ראינו בדיוק את הסרטון של מה שאת עומדת לדבר עליו עכשיו. אז כבר את באה לנו טוב.
וזה נראה כל כך פשוט מצד אחד, אבל גם כל כך טוב.
זה נראה טעים ועסיסי.
מדהים שאתה אומר שזה פשוט, כי באמת מה שאני רוצה לספר לכם על המתכון, מעבר לזה שהוא טעים והוא נמס בפה, והוא מהיר והוא מפואר, והוא חד משמעי בלתי נשכח, כזה ששומרים לכל החיים, הוא בעצם בנוי על שיטה מאוד מאוד בסיסית שהיא אפייה מפוארת אבל מהירה, מהירה מאוד. וכשאנחנו אומרים את השם עוגת תפוזים, ישר עולה לנו לראש, או לפחות מי שמכין הרבה או מכיר, זה את כל נושא הקצפות למיניהם והפרדות והמון כלים ולכלוך, ולמי יש כוח.
וכל מיני טכניקות כאלה של קיפול, שאין לי מושג איך עושים אותם, ולכן אני בחיים לא מתעסק עם אפייה.
נכון, כל מיני אסוציאציות מקצועיות כאלה, בדיוק של טכניקות, עזבו, זה לא בשבילי. אז המתכון של היום הוא מתכון כל כך קל, הוא עוגה תחושה בסיסית, שכל ילד יכול להכין אותה. כל מה שצריך בשבילה זה לא מיקסר מפואר ומרשים, זה פשוט קערה. כף, מטרפה וחומרי גלם בסיסיים ביותר, שסביר להניח שיש לכם אותם בבית, ואם לא, אז זה ביקור הכי חפוז בכל סופר. והטעם והריח פשוט גן עדן, ואם תסתכלו בסרטון אתם תראו גם את התוצאה.
את משתמשת במיץ תפוזים טרי?
מיץ תפוזים טרי, אבל אני יודעת שזה עוד מחסום פסיכולוגי גילי.
לא, אני בעד מיץ תפוזים טרי, שלא תפין.
לא, בסדר, אבל אם כבר העלית את הנקודה, אז אני יודעת שלהמון אנשים מיץ תפוזים, עצם החשיבה שצריך לקנות תפוזים, לשחוט אותם ולהכין מהוגה, כבר עושה להם איזשהו מחסום, אז אפשר להם מתפוזים סחוט טבעי, רק תראו שהוא ללא תוספת סוכר, שמדובר על מתפוזים באמת איכותי.
למרות אבל אחד המרכיבים הנוספים זה גרידת הקליפה במתכון, אז זה אי אפשר.
כן, נכון, נכון, אוי, פה אתה צודק, אז בסדר, אז אל תסחטו תפוז, אבל גרדו אותו טיפה.
אני חושב, אבל הצודק עצימה, אנשים באמת יותר קל לגרר את הקליפה המגוררת מאשר תחיל לסחוט את הפוזים ברעיון, בחשיבה.
אבל אם כבר יש לך את הפוז, אז תשתמש במיץ בפנים ובגרידה בחוץ.
נכון, נכון, נכון.
כן, אבל אתה לא מאמין כמה לסחוט הפוז נראה כמשימה שמונעת מאנשים להפות עוגת הפוזים בביתם. זה מטורף.
וואלה.
וראיתי שאת משלבת גם שוקולד שם, נכון? באיזה שלב הוא נכנס?
אז רגע, אז עכשיו אנחנו, הבלוגרים של האוכל, שמתעסקים באחת המשימות שלנו, זה כל פעם להמציא את עצמנו מחדש, ולהביא את הדבר הבא, ולחפש אפקטים ודברים מעניינים שטרם נראו. אז זה משימה, זה אחת המשימות. אז פשוט לקחתי את אפקט השיש, לקחתי את עוגת הפוזים הפחושה הרגילה שלי, שדרך אגב אפשר להכין אותה גם בלי אפקט השיש, אז ולשאיר אותה כזו קלאסית נקייה, עוגת הפוזים ריחנית, אפקת סוכר. מי שרוצה להגזים יכול לעשות גם גלייז מלמעלה, אבל זה באמת כבר לוקח אותנו לאמריקה, ואנחנו רוצים להישאר במקום הביתי של הסבתות. ואם אתם רוצים באמת להכניס את אפקט השיש, אז מאוד מאוד פשוט, כף קקאו, כף סוכר, כף שמן, כף מים, מערבבים ומוזגים לתוך התערובת הבסיסית של התפוזים שהכנו.
כף שמן, כף סוכר, כף קקאו?
כף קקאו, כף, סליחה, שתי כפות קקאו, כף סוכר, כף שמן וכף מים.
אוקיי.
מערבבים, לא צריך, נכון גם פה שאמרתי אפקט השיש כבר עלה לך לראש, עלה לכם לראש ההפרדה ולהוסיף קקאו שלו.
לא, לא, כאילו זה גם תמיד נראה, אתה רואה את זה בורגות וזה נראה, שוב, וזה מין טכניקה מאוד מתוחכמת, אבל בעצם רואים בסרטון שזה את שנייה ככה עם הכפית עושה.
זה פשוט, זה ממש עוגה שכל ילד יכול להכין.
כן, כן, כן.
אפילו את אפקט השיש נתתי לה בקטנה שלי להכין.
לא, זה באמת יוצא נורא יפה ומרשים.
נראה מקצועי. זה נראה ממש עוגה שנקנתה בקונדטורה מקצועית לכל דבר, ובטעם בטח. עוד דבר מהמם שיש בתוך העוגה הזו, זה רבע, בוא נדבר שנייה על המלח בעוגות. יש במתכון רבע כפית מלח, ואני יכולה להגזים ולהגיד שאני אפילו אוהבת לשים חצי כפית מלח. עכשיו, כשאתם רגילים, כשרגילים להפות עוגות, אומרים להוסיף קורץ מלח בגלל האיזונים ולשבור טיפה את הטעם המתוק, אתם לא מאמינים, טיפה מגדילים את הכמות לרבע כפית או לחצי כפית אפילו, אתם מקבלים אפקט מטורף שמזכיר את כל הטרנדים של הגלידות בייגלה.
כן, זאת אומרת, את ממש מרגישה את המלח בטעם?
אתה ממש מרגיש את המלח בטעם, אבל לא בצורה...
לא דומיננטית מידע, זה כמו האח הקטן של המתיקות.
בדיוק, זה כאילו זה כמו במה, לשים את הסוכר על במה.
זה נכון, אני ממש יכול...
אתה מדגיש אותו ומאזן אותו, ואני בטוחה שגם הרבה אנשים לא ממש יכלו לשים את האצבע ולהגיד שזה מלוח או שזה או להרגיש את הטעם, הוא לא דומיננטי, אבל
זה עושה כאילו משהו למתוק. כן,
עוד אפקט, עוד אפקט, עוד משהו שככה אתה אומר וואו.
תגידי, כשחותכים את העוגה ונוגסים באמת מלאה כזה במיץ, או שהיא יותר יבשה?
לא, היא מאוזנת לגמרי, היא לא מלאה במיץ מדי. בסרטון רואים איך אני מוזגת את הסירופ על העוגה.
כן, אז היא יוצאת לחה, אבל עדיין פחושה כאילו.
זה באמת נראה מושלם, באמת באמת נראה.
היא לא עוגת חנק, היא לא עוגת חנק, היא עסיסית. תסתכל בסוף הסרטון, רואים כמה היא אוורירית ורכה, והיא מצד שני לא ספוגה בנוזלים בצורה כזו שכמו...
אני חושב שאני אוהב עוגות פחושות הרבה יותר אני לא כזה אוהב עוגות, אני פשוט ממש אוהב עוגות פחושות.
עוגות פחושה זה משהו מנחם כזה.
פשוט דבר, קפה ועוגה פחושה זה פשוט דבר נהדר.
זה חופשה.
זה חופשה. טוב, סימה, תודה רבה.
תודה רבה, סימה.
גם אצלנו בפייסבוק כל התמונות ואולי הסרטון גם. תודה, תודה, ביי, בוקר טוב.
ביי.
בוקר עם הלוק שלה ביוקר לא בודק את המחיר לא צריכה לשאול את המראה במעלית אני יודעת מי הכי יפה בעיר כולם מחכים לה על הממתינה אם זה לא דחוף לה אז היא לא עונה לא עושה סיפור עושה מבל הבעתיל עם הפיג'אמה כך מספר ואז תמתין תרשום 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר אחר אין אחד שלא מכיר ואם אתה לא מכיר אותי אז יאללה שתי כוס מים כחבר הגננת כבר ידעה בגן שהיא מבספסת לי את הזמן לימדתי את המורה שלי לאן לצאת מבוקש את כל הלוס שלי איבנטים כל המקרר שלי מגנטים הרמת כל ביקש ממני בטים מי זאת רוקדת על הבר כאילו אין מחר רוצה את המספר? תרשום 052-538-164 תוסיף גם 8 הוא בטח לא מפסיק עכשיו להתקשר אופס, הבאתי לו מספר אחר אל תיגע תיזהר פתי פגע תחכה עד מחר נו אל תכעס הכל בשביל הפן אל תתקשר כי אין לאן כולם יודעים שזה We'll be right back.
קורה? מה קורה? מה קורה? הכל טוב.
יותר.
נחמד, נחמד, לא יודע אם זאת מילה מתאימה, אבל מעניין לראות איזה סיבוב נתניהו עושה עכשיו על סמוטריץ' עם משרד הביטחון.
אגב, אין לי שום עניין שסמוטריץ' יהיה שר הביטחון, אבל
גם לנתניהו אין שום עניין שסמוטריץ' יהיה שר הביטחון,
אבל זכותו לבקש את זה. מי שהפך את סמוטריץ' למשהו, מי שהפך את סמוטריץ' למפלגה האדירה שהוא, למפלגה החזקה ביותר מלבד הליכוד בגוש הזה, זה נתניהו.
כן.
אז שייתן לו משהו מבקש, לא? כאילו זה נראה לי הדבר הלגיטימי לעשות. זאת אומרת,
תראה,
קודם כל, ושוב, הדבר האחרון שהייתי רוצה זה את סמוטריץ' שר הביטחון. השני הוא את נתניהו כראש הממשלה, אבל סבבה, כאילו שיתקע לנתניהו בגרון, ואם אפשר על הדרך גם לכולכם, אבל כאילו, איך יכול להיות שאתה עכשיו מפר את ההבטחה או ככה?
לא הייתה הבטחה.
מה זה לא הייתה הבטחה? הבטחה הייתה בעצם המעשים.
אתה יודע,
זה, כמו שאתה אומר, זה סיבוב.
זה סיבוב, וזה גם זאת השיטה. אתה משתמש באנשים, ואז זה זונח אותם בצד, כשאתה כבר לא צריך להשתמש בהם יותר. זה, אתה יודע, זאת המורשת, זה הלגאסי, זה, אתה יודע כמה, אם בספר על הכביש שנסע בו נתניהו במהלך הקריירה, אתה יודע כמה אנשים בשולי הדרך, בתעלה בצד, שהשתמשו,
בוודאי שאני יודע,
סיעו, היו רגע דלק, או היו מנוע, או רק נסעו לצידו, או דחפו את האוטו מאחורה, ואז נשארו שם בשוליים.
וגם אם אתה תפנה אליהם היום ויגידו לך, אבל הוא גאון, הוא פשוט גאון, נתניהו, הוא כל כך גאון. 100%.
לא בטוח.
100%. אולי פעם באה שאתם עומדים מול צלף, תגידו לו, אתה גאון, איך שאתה צולף בי, אתה מדהים, איך דייקת?
שאל את כל הכחלונים, ואפילו הברקטים. הרי כמה פעמים הייתה הבטחה שניר ברקט הוא שר אוצר הבא של מדינת ישראל? זהו, שיק תוכנית כלכלית.
כן, ניר ברקט, שיק תוכנית כלכלית, כן. יש פחות תוכניות ריאליטי שהושקו בשנים האחרונות מתוכניות כלכליות של ניר ברקת.
ניר ברקת, הכי קרוב לתוכנית כלכלית שהוא יגיע אליו, זה אם הוא יגיש תוכנית כלכלית בלילה מאלה שמוכרים להם אייטמים כאלה. איתנו סמנכלית השיווק של חברת קימברלי חוגלה.
ניר ברקת השיק את התוכנית הכלכלית הקבוצה.
בדיוק. אז אתה יודע, אז השתמש בסמוטריץ' כדי לצמוח ולחזור לזה, ועכשיו, אתה יודע, זה יוצא לו הכל טוב, כי הוא גם יוצא המנהיג המתון הזה שמבין שלשים את הביטחון בידיים של סמוטריץ' זה ליטרלי ג'רי קנדלק וגפרור.
לשים את הביטחון בידיים של סמוטריץ' זה כמו לשים את האוצר בידיים של דרי. בוא לא נעמיד פנים שזה שונה, או כמו לשים את ביטחון הפנים בידיים של איתמר בן גביר. זה באופן כללי לקחת את האדם הכי פחות מתאים, שלא לומר הכי גרוע, שלא לומר הכי מסוכן,
עם רקורד שלילי בתחום.
עם רקורד שלילי בתחום, ולתת לו את זה. אממה, לפי הפנטזיות הפסיכוטיות שלכם, אנחנו עומדים להיפטר מכל הערבים עכשיו, לא? לא בגלל זה רצתם לצביע שם.
אבל זה קצת יותר בעייתי אפילו מאחרים, כי זה ביטחון, זה להיות אחראי על צהל, זה להיות אחראי על כל מנגנוני זה, ומה שעושה נתניהו גם, הוא גם יוצא כאילו האיש המתון שמבין שזה בעייתי לשים אותו, וגם מול סמוטריץ' הוא אומר, לא, אבל זה כי האמריקאים, כי עברו מסרים מממשל ביידן שלא בא לנו טוב עם סמוטריץ' שיהיה שר הביטחון.
תכף לא יהיה ביידן, לא? תכף גם שמה, יש עוד זמן.
זה מה שנתניהו אומר לו, יש לנו עכשיו עוד לפחות עוד כשנתיים של ממשל דמוקרטי.
עד שיגיע טראמפ
שוב. ואגב, טראמפ לא יגיע שוב. סקור, זה אני מוכן לחתום לקעקע על הזרוע.
אתה יודע שאתה אמרת את אותו דבר על נתניהו, נכון?
לא, אמרתי בנחרצות שהוא לא יגיע.
אמרת בפחות נחרצות.
אמרתי, אני לא מאמין שזה.
בוא נתערב.
על טראמפ אני מוכן ממש להתערב, כי אפילו ברפובליקנים, אפילו כבר ברפובליקנים, אתה יודע, וכל מיני אנשים כמו מייק פנס שהיה סגן שלו, אומרים שכדאי שמישהו אחר יוביל את המפלגה הרפובליקנית. ויש לך את יבוא לוקו אחר, יש לך את הדסנטיס הזה מקליפורניה, כן? מפלורידה, סליחה.
לוקו זו.
שהוא מעלה מהגרים על אוטובוסים ושם אותם מחוץ לבתים של הוא ומושל טקסס. אבל
בוא נתערב.
סבבה.
על מה?
נכון, זה עוד שנתיים הבחירות.
שום בעיה, אבל צריך לעשות את זה בשידור, שאיליל כאילו תהיה עדה. למרות שאתה לא מתערב איתי, יש לך איזה חוק בשנים האחרונות שאתה לא מתערב איתי, נכון, כפסעת לי מלא כסף, ואתה לא מתערב, אני לא זוכר מסלול במה זה היה.
לא, זה היה לקורונה, אם תחזור או לא, 500 שקל.
500 שקל, נכון.
שנמחה לחוב.
חד משמעית. כי אני לא באמת אקח ממך כסף, זאת אומרת, זה נראה לי לא הגיוני פשוט, אבל...
אז אתה יודע מה? בוא נתערב על...
על הצדק!
על כרטיס טיסה לארצות הברית ביום שאחרי.
מה פתאום? נראה לך שאני אקח ממך כרטיס טיסה לארצות הברית?
נראה לך שאני אקח ממך כרטיס טיסה לארצות
הברית? אז בוא נתערב על משהו שאנחנו באמת כאילו זה.
משהו מסמלי אמריקניזציה, המבורגר.
לא, אני דווקא אומר משהו... משהו כאילו פה. שהייתי קטן, אני מתערב מאחים שאתה משרת שלי שבוע. אז כמובן לא מחזיק שעה, לא משנה. אבל התערבויות יותר כאלה. משהו פה.
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי. מי שמנצח, השני, צריך להסכים עם כל מילה שהוא אומר בתוכנית של יום אחרי הבחירות בארצות הברית. אבל להסכים ולהצטרף. זאת אומרת...
לא, אבל להסכים?
להסכים.
הסכמה שקטה.
לא, אני אומר להסכים ולהצטרף.
אבל,
אתה זוכר
אבל
שעשינו...
הצטרפות לא תשמע כנה.
אבל זה היופי של אנשי מקצוע ברמה שלנו, שזה יכול להישמע כן. אתה זוכר שעשינו את התרגיל...
אנחנו כבר מסכימים על כל כך מעט, טל.
אז בגלל זה זה יהיה יפה.
על כמעט כלום אנחנו לא מסכימים.
ויש עוד שנתיים להתרחק עוד. אתה... אתה זוכר שעשינו את התרגיל הזה שבו כל אחד מאיתנו היה צריך ללמד סנגוריה על מישהו שרחוק מאוד מאוד מדעותיו?
אני חושב שזה היה במסגרת הסיבוב בחירות הראשון.
נכון.
כן, שעשינו כזה בחירות פה, ושאלנו את המאזינים מי היו רוצים שכאילו ניתן נאום בעד.
בדיוק.
וזה היה כזה, אני חושב בנט היה אז באבסורד של הבען.
ושרה, עשינו על בנט ושרה לדעתי.
לא, בסוף עשינו רק על שרה, כי הם בחרו בשרה. אתה עשית על שרה איזה דקה, ואני עשיתי על שרה איזה דקה.
יפה.
כן, כן, בטח שאני זוכר.
אז הנה זה...
אז על טראמפ?
על טראמפ?
למה, אבל אתה הולך להיות בעדו?
מה פתאום?
אז...
לא, אבל ההתערבות שלנו היא שאני חושב שהוא לא יחזור, אני חושב שמישהו אחר מהרפובליקנים.
אוקיי.
בכלל...
אז, אבל אני צריך להסכים איתך על הכל, גם על דברים אחרים.
הכל, הכל, הכל. או ההפך, אם אתה... אתה יודע, סתם, אם נגיד... טראמפ כן יתמודד מול מועמד דמוקרטי, אבל... יפסיד, אז זה לא שהוא ניצח, כן?
לא, לא, אני אומר ינצח. אני אומר הנשיא הבא של ארצות הברית, דונלד טראמפ.
ואם המפלגה הרפובליקנית לא תבחר אותו עוד בסיבובים
הקודמים,
אז כאילו...
אז בתוכנית של אחרי זה אני...
סבבה.
מרגע ברור שהוא לא יהיה הנשיא הבא, אתה בא לכאן ואני תוכנית אחת.
מסכים, ואני גם אגיד דברים קשים.
אתה לא צריך להתאמץ במיוחד.
לא, לא.
כאילו, יש לך הרבה דברים קשים להגיד.
לא, לא, לא.
איכשהו יוצא שאני עם הדברים הקשים, אבל אתה מביא את הקושי שלך. אלוהים יודע.
לא, לא, אני אעשה...
אתה תעשה קושי ממש.
קושי,
קושי. אתה גם תעבור תחום, תחום. אבל אם אני אנצח. וואי, וואי, וואי.
בסדר, אני זורם.
היא רייב נגד הכיבוש. מה שפה יהיה. אנשים יהיו על התקרה.
אתה לא מבין מה אתה תקבל.
אתה לא מבין מה אתה תקבל.
כך את עירית לינור וינון מגל ביחד.
באמת זה מה שאתה רוצה? זה מה שאתה רוצה להביא ושאני אסכים איתה?
זה יהיה בשביל ההתרלה.
באמת זה מה שאתה רוצה?
זה יהיה בשביל ההתרלה.
לא, אבל אני אומר בשביל הכנות. בוא בשביל הכנות. אתה באמת, זה מה שאתה רוצה? אתה רוצה להיות עירית לינור?
לא, זה יהיה בשביל ההתרלה.
אולי תשב את הגיל בגילי כבר לא צריך להגיד דברים לא ברוטליים.
לא, לא, זה היה בגילי, אני כבר לא מפחד משום דבר שנגמר בפוביה.
שנגמר בפוביה, אי אפשר לפחיד אותי, אולי אני אעליב טרנסיות.
אחרי שאמרה על...
כן, תעשי כאילו לא אכפת לך מה חושבים עלייך. נשמה, נולדנו אתמול.
לא ברור, זה כאילו גם הכי שקוף.
אחי, את מלכת מה חושבים עליי.
כי אחרת לא היה את הלהט הזה, כאילו לרוץ עם הזין שלי כולכם.
כן, למה?
בשמאל ובתל אביב.
כי עברו נגיד 10 שנים מאז הפעם האחרונה שאמרת בריאיון שזה מאוד מעליב אותך שלא מזכירים אותך בקנון הספרותי לצד מאיר שלו ועמוס עוז. אז שכחנו. אז היום כבר אי אפשר לפחיד אותי במגילי ומה את אומרת? סדר גמור. את שבי עוד קצת בפטריוטים. את משתלבת מדהים שם.
נכון, והדבר האחרון...
אתה אינטליגנטית שלהם, אם לא שמת לב. זה תפקיד מאוד כפוי טובה באזורים האלה. עירית לינור אינטליגנטית, שגלית תסתה לי האינטליגנטית שלהם בכנסת, זה אותו דבר. מה?
יש שם פאנל...
מה? לא צפיתי הרבה בזה, אני רק רואה שיש כאלה קטעים קצרים בפייסבוק, אני לא מסוגל לשבת לראות תוכנית שלמה של השיט הזה.
מה שכאילו היא חוללה שערה, גם אין לי כוח כבר, אין לי כוח כבר.
כי אין כוח, נו.
צריך להוציא את המילים האלה מחוץ לחוק.
אין כוח כבר.
הייתה איזושהי תחרות יופי, מקומית, באיזושהי מדינה נורא כזה דמוקרטית, פרוגרסיבית, מהאזור הניו אנגלנדאי של ארצות הברית. נדמה לי ורמונט או מיין או משהו כאילו בשם, כן. וניצחה אישה טרנסית. ואז כאילו בדיון בפטריוטים, עירית לינור אמרה שהיא, מה זה, היא גבר שמן ומכוער.
פוילי.
עכשיו, אפשר כאילו לצלול אל הטקסט, כן? זה נורא תוקפני, מעליבני. ומראש יש שם איזה מין חטא קדמון כזה של תחרות יופי, כן, שזה ואותה אישה שניצחה גם איך להגיד, היא גם לא בסטנדרט היופי המקובל בתחרויות יופי.
בוא נגיד את זה, מתקיים עיוות גם בצד האחר, נכון? טראמפ לא צריך להפסיד בשביל שנסכים בעניין הזה, לא להפסיד ולא לנצח. אתם עושים כבר תחרויות יופי, שזה דבר בעיקרו פסול, אין שום סיבה, יושבתי להסתכל, זאת יפה יותר, זאת יפה פחות. מה הדרך שלכם להכשיר את התחרויות יופי, לשלב בהן נשים טרנסיות?
ואחרים, ואחרות שכאילו הודרו מן המרחב הספציפי הזה במשך שנים.
עכשיו, זה נכון, על ענייני גזע.
צבע, גזע, גובה אפילו.
גם, נשים טרנסיות, מן הסתם, זה נכון לגבי כל הנשים, הן לא... רק האלה העסוקות במראה שלהן. יש מגוון של נשים טרנסיות עם כל מיני שאיפות, רצונות וכל מיני לוקים. אם אתם כבר מפעילים את השוביניזם הנוראי הזה שהוא תחרויות יופי, תפעילו אותו באופן שווה. כאילו, לא צריך כל טרנסית בגלל שהיא טרנסית, עכשיו כל הסגיר, אוי, איזה יפה, איזה מדהימה, איזה סיפור איכז.
ואת יפה כמו שאת וכו.
לא צריך.
כי אולי לא תיארנו את זה...
אז נפתל את זה בכלל.
אולי לא תיארנו את זה מספיק טוב למאזינים, יש את התמונה הזאת, סרטון הניצחון, אז עומדות המתמודדות, שהן באמת מתמודדות כאלה קלאסיות של תחרות יופי, ועומדת הזוכה,
והיא לא...
וכאילו הם כולן...
היא לא נראית...
בגלל כאילו העידן, סלש, אתה יודע, התקופה והרוח, כאילו כולם מעמידים פנים, כולן מעמידות פנים, שזה דבר רגיל, כי זאת שזכתה היא באמת היא חריגה בגובה, במראה, במשקל, זה כאילו, אתה יודע, אני לא רוצה להגיד כולם נמנעים לדבר על הפיל שבחדר, כי זה גם יכול להיות תוקפני, כן, לא, אבל...
הדבר החשוב הוא...
אבל אי אפשר לעמוד וכאילו להעמיד פנים שזה לא חריג, לא כי טרנסית, אלא כי במראה... זה לא בכיוון בכלל
של... לא צריך את התחרויות יופי האלה, לא צריך את התחרויות יופי האלה. זה משפיל את המשתתפות, זה עכשיו גם משפיל נשים טרנסיות, יופי, אז גם עכשיו צרפנו נשים טרנסיות להשפלה, למה? 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 עכשיו, אז מראים את זה בפטריוטים, ואז חוזרים לאולפן, ואז אומרת עירית לינור, זה בכלל גבר, שזה, מה זה צריך להיות, תגיד לי? מה זה צריך להיות הדבר הזה? ואז היא אומרת, זה לא סתם גבר, זה גבר שמן, ומישהו אחר אומר מכוער, והיא אומרת, כן, הוא גם לא נראה כזה טוב, משהו כזה. עכשיו, אם באמת, לא רק עירית לינור, אלא קבוצה שכזו, שכולנו יודעים מי משתתפיה, מצאתם את עצמכם בימין, וטוב לכם ונוח לכם, ומדהים לכם, וחזרתם הביתה, ונתניהו הוא אלוהים, וממשלת הפיוס עומדת לקום. למה צריך להיות כל כך ברוטליים? למה זה צריך להיות כל כך אכזרי כלפי... לצורך העניין טרנסיו. למה? למה? עם כל כך טוב. למה?
כי תראה, אצלה זה גם ספציפית כאילו נובע מתוך איזה אג'נדה או אידיאולוגיה. שאין דבר כזה. אוקיי? שזה לא... אני לא מכיר את הרגע שלה, אבל אתה רואה שאת אמירה שנובעת שהיא לא מכירה בכלל בקיום של אדם שבוחר לשנות את הדרך, את המגדר שלו, את הדרך שבה הוא מגדיר את עצמו. עכשיו, אני גם יכול להבין למה זה לראה לאנשים מגוחך או מוזר או זה, אבל ברגע שאתה מכיר אדם כזה, אחד, שניים, קצת מדבר איתו, זה קיים.
זה קיים, אתה יכול
וללעוג לזה, או להכחיש את זה, זה לא הופך את זה ללא קיים. יש אנשים שהם כאלה, שבאמת מגיל מאוד 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 קטן, הרגישו שהם לא בתוך המעטפת, הנפש והחוץ.
לא מצויים בהלימה. בדיוק.
זה לא...
יש כל מיני וריאציות שזה, וזו אחת מהן, נכון?
טעות בתוכנה.
נכון, בסדר.
וזה נחמד שאנחנו גם חיים בעידן שיש, אתה יודע, את האפשרויות כמובן הרפואיות, אבל גם יותר לגיטימציה חברתית, כי אדם ככה יכול להעביר את חייו יותר בשלום עם עצמו.
אני מחזיק בדעה באופן כללי, שמי שנורא נורא להוט להכחיש את זה, מאוים מזה באיזה אופן שקשור אליו עצמו, ולא אל הטרנס או הטרנסית שמחוצה לו. כי כאילו אחרת, למה צריך להגיד זה לא קיים? איפה זה לא קיים? בפנים ובחוץ, אח שלי, מה הסיפור?
כן, זה כמו שאנחנו מדברים על כל רודפי ההומואים למיניהם.
כן, מה יש לך?
שמתחבא שם.
תרגיע את עצמך בבקשה, בדיוק, ערכי המשפחה, נו, בסדר גמור.
אז זה לא שירית לינור, זה גם לא עובד מיידית.
לא, זה לא עובד מיידית.
זה לא שירית לינור, בעצם היא גבר כלואה בגוף של אישה.
היא סתם אוהבת הפוזה של הדודה, כי זה כאילו, היא חושבת בטעות שזה קול, זה לא קול. זה סתם אכזרי, וזה סתם מיותר, וזה סתם, ולא צריך גם, באמת.
ושוב, having said all that,
אישה אינטליגנטית, אישה מוכשרת, למה צריך את זה? למה צריך את הדבר הזה? למה צריך את הברוטליות הזו? זה אפילו לא למה צריך, לא יודע מה, את הימניות, תחשבי מה שאתה רוצה, תשים מה שאתה רוצה, למה צריך את האכזריות הזאת? בשביל מה זה טוב?
כי הרבה מהשיח שם הוא לעומתי, הוא לא, יש אידיאולוגיה, יש אג'נדה חיובית, פרואקטיבית, זה תמיד לעומת אלה זה, אלה בשמאל, אלה שזה, כזה, זה תמיד כאילו מתוך איזה עמדת מותקפות, אבל מולידה תוקפנות גדולה מאוד.
וכלפי המוחלשים והחלשים. בואו, כן, אלוהים יודע שכולנו אומרים דברים, זה לא שפה אנחנו מנהלים את איזו תוכנית נקייה של לעשה טוב, קבל טוב, נכון?
כן, כן, ברור, ברור.
אבל בואו נכניס למי שמגיע לו.
לשון הרע מדבר אליי.
חד משמעי. פיזית, מדבר אליי, מולי, הנה הוא, אני מצביע עליו.
יש פה לשון.
אתה לא לשון הרע.
Sleep talk, find this in my tomb of silence. Tore your banners down, took the battle underground, and maybe it was ego swinging, maybe it was her,
חוזרים עם עדשות המגע מולטיפוקל של AQVU מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ומתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב וגם לרחוק, נסו את עדשות המגע מולטיפוקל של AQVU. ספרו לנו מתי שיקרתם לגבי הגיל שלכם, ואולי נתפסתם, אם אתם עושים את זה באופן קבוע, אם הסתרתם את זה בזוגיות או במקום עבודה או איך או מה שלא יהיה. שקרים סביב הגיל שלכם, 1-900-72-99-99, 900 שקלים לקניות מחכים לכם, 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399.
רואים טוב, בחסות עדשות המגע המולטיפוקל של AQVU מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ואתם מתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב ולרחוק, נסו את עדשות המגע המולטיפוקל של AQVU מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון.
רינה.
היי, בוקר טוב.
מה קורה?
מה העניינים?
מעולה, מה שלומכם?
יופי.
רינה, קבלי 300 שקלים לקניות. אנחנו עם עדשות המגע מולטיפוקל של AQVU מבית ג'ונסון אנד ג'ונסון. אם עברתם את גיל 40 ואתם מתמודדים עם ירידה באיכות הראייה לקרוב ורחוק, נסו את עדשות המגע מולטיפוקל של AQVU. ספרי רינה, מתי את שיקרת לגבי הגיל שלך?
אוקיי, אז אני הייתי בתיכון, אני אתן איזשהו סיפור רקע, אף פעם לא היו לי המון חברים. היה לי כזה חברה טובה פה ושם, אבל לא ממש קבוצה. ובקיץ, בין כיתה ט' ליוד, השתתפתי באיזושהי פעילות שהיא במסגרת בית ספרית, שהשתתפו בה עוד שכבות מבוגרות יותר, ויצא שממש התחברתי עם השכבה אחת למעלה. זאת אומרת, אני עליתי ליוד, הם היו עולים ליוד א', וממש קבוצה של חברים, פתאום משהו שאף פעם לא היה לי, זיינו אותי למסיבות ולישיבות שלהם, ממש הרגשתי שאני חיה את החלום. עכשיו, העניין הוא שהם היו מן הסתם שנה אחת יותר מבוגרים.
ואלה שנים קריטיות בלהתערבב עם ילדה קטנה פתאום.
בדיוק, אז אני בעצם הייתי בת 14, זה היה באוגוסט נגיד, הייתי בת 14, ובאוקטובר הייתי נהיית 15. ובאיזשהו מפגש עלה העניין של הגיל, והם ממש צחקו על צעירים יותר, על בני 15 הם צחקו, ואני הייתי עוד 14. ופתאום שאלו אותי בת כמה אני, ונכנסתי לאיזשהו לחץ שכאילו מה, עכשיו הם יחשבו שאני ממש קטנה ולא מעניינת.
כן.
אז הגעתי טיפה למעלה, אמרתי אני בת 15, חודשיים קדימה. אבל מישהו שם זכר שפעם אמרתי שיש לי יום הולדת באוקטובר, אז הוא אמר לי, אז בעצם עוד חודשיים, את בת 16, את בגילנו. ובאותו רגע הייתי בפאניקה פשוט אמרתי כן.
כלומר, פשוט היית יכולה להגיד לא, התכוונתי שבעוד חודשיים אני בת 15.
נכון, אבל כל כך
אבל אז היה יוצא, כאילו מישהו היה אומר רגע, אבל בעצם את שכבה מתחת.
הם ידעו שאני שכבה מתחת, אבל יש כזה ששכבה מתחת הם...
שמישהו נשאר גן, המכונה נשאר גן.
נגיד נשאר גן, אבל לא, את בעצם שיקרת שאת תכף בת 16.
נכון, במקום תכף...
שאת כאילו, יכול להיות שאת אפילו מבוגרת מחלק מהאנשים שם, לא?
לא, הם היו בני 16.
זה כאילו כבר לקראת סוף השנה, כן.
אוקיי.
האוקטובר הזה. פליז תגידי שעשית יום הולדת וחגג 16.
תקשיב, אוקיי, אתם לא מבינים איך השקר הזה רדף אותי במשך 3 שנים. כל התיכון, זה נגמר בזה שאני ואותה קבוצה נהיינו חברים נורא נורא טובים, והיינו ביחד גם אנשים מהשכבה שלהם, וגם השכבה שלי, כולם חשבו שאני שנה יותר מבוגרת.
אבל זה בגלל שכי כשאנחנו צעירים גם, אנחנו כל כך לכודים בתוך שקרים, כי הרי בסוף אם היית קרובה אליהם, היית יכולה להגיד, תקשיבו, עכשיו כשאני קרובה אליכם, אני יכולה להגיד לכם שבהתחלה הייתי נורא נורא בלחץ, ובגלל זה שהכרתי בקשר לגיל שלי.
זה לא משהו ש...
ילדים לא עושים את זה בדיוק, אין להם את ההתרחבות הזאת.
התרחבות ואת הביטחון, שהעולם לא יקרוס אחר כך.
כן, כן, בדיוק, אנחנו מדברים על זה דבר.
לא, אני הרגשתי שאם אני מגלה את זה, מסתכלים עליי כמו על מטורפת.
מטורפת, מטורפת.
שקרנית. ושורה התחתונה, לא ירצו להיות חברים שלך, שסוף סוף מצאת חברים.
גם איזה כיף זה שאתה מגיע לגיל שבו הודעה בחולשה יכולה להיות יתרון חברתי, ולא חיסרון.
כן.
נכון, אז הגיל הזה זה לא אותו גיל, אני פשוט אספר לכם בקצרה כמה זה רדף אותי, באמת איך זה היה נוכח כמעט בכל יום. קודם כל, ברור שחגגתי המעולדת בגיל לא נכון, קיבלתי בלונים נגיד, אם הייתי בת 16 במציאות, אז הביאו לי בלונים.
בלונים בצורת 17, 1 ו-7 כאלה.
בדיוק, מדהים. אף אחד, תקשיבו, אף אחד לא ידע, כולל חברות קרובות, כולל חבר שהיה לי באותו זמן, במשך כמעט שנה, לא סיפרתי, לא?
מה זה, חיית חיים כפולים.
אבל אף אחד לא... אוקיי, אמרת שהיו לך חברים מעט אמנם, אבל גם קודם, אבל הם ידעו עד כמה את.
אז איכשהו הם לא התערבבו שתי הקבוצות האלה, החברים של קודם סוג של נזנחו מאחור.
זאת אומרת שאת היית ביוד, בעצם כל החברים שלך היו מיוד א',
היו גם חברים מיוד, אבל הם השתייכו לאותה קבוצה של יוד יוד א'.
כן, וכולם חגגו לך שנה קדימה.
נכון.
אבל אז הגיע הרגע שמתחילים ללמוד נהיגה.
או, אחלה, היה דברים עוד לפני. בגיל 16 אפשר להוציא תעודת זהות אפילו אם את בכיתה י'.
נכון.
אז כולם שאלו אותי למה את לא מוציאה, זה היה צריך להיות תירוצים, אין לי כוח משרד הפנים וזה להתעסק. אחר כך מי שבן 16 מקבל צו ראשון גם בכיתה י'.
כן.
אז שאלה אותי מישהי שהיא באמת בת 16 מהשכבה, את בטח קיבלת, אז עשית עם זה, מי מדברים בצבא ואני כאילו...
וואה, אני הולך ליחידה סודית. אני מעדיפה לא לדבר על זה.
עכשיו, אני חייבת רק להגיד שאני לא אדם שקרן, זה ממש ממש לא מאפיין אותי, זה הכניס אותי לסטרס מטורף, שיום אחד זה יתגלה, ואני רק אספר כאילו לסיום שזה מעולם לא התגלה. עם רוב אותם אנשים שהייתי איתם בשכבה או בתיכון, לא באמת שומרים על קשר, זה היה לפני הרבה שנים.
זאת אומרת, לא נשאר אף אחד מהקבוצה הזאת ששיקרת לה שהוא עדיין בחייך?
נשארו בודדות, חברות קרובות בודדות, אבל...
והן כבר יודעות?
לא, אף פעם לא באתי והודיתי, אבל סוג של מתמסתי את זה כזה.
אבל היום כשיש לך יום הולדת, הן יודעות לאיזה גיל הן מברכות אותך?
כן, היום הם יוזות, אבל שלא חד ממש עוקב אחרי זה, אז כאילו...
כן, זאת אומרת, בית שבת כבר אנחנו נהיים בוגרים, אז אתה יודע, כן,
את לא
בזה, בסדר. לא, זה לא 20. בית כמה את היום?
היום 31.
כן.
אז זה כזה...
לא, אני אומר, איפשהו זה התיישר הרי.
כן, בדיוק. יש לנו גם ככה תחושה שאנשים צעירים מאיתנו ומבוגרים מאיתנו מתיישרים לגיל שלנו ככל שאנחנו מתבגרים.
חברה שפעם אחת אמרה, רגע, מה, את לא היית בגיל שלי? אמרתי לה, לא, מה פתאום?
מה פתאום? מה יש לך? מה, את שכחנית?
רינה, תודה, תודה.
תודה לכם.
ביי.
אדר, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אדר, מתי את שיקרת בקשר לגיל ולמה?
אז כשהייתי סטודנטית, בת 24, זה היה לפני 14 שנים בערך, הייתי חברה בחברים, מקושרים.
אוקיי.
אתם מכירים את האתר אינטרנט הזה?
שהיה, בטח.
היה, בטח. אז זה היה מאוד דין, והתחברו קבוצות וצ'אטים ועניינים, והכרתי איזה בחור, והוא אמר לי, תשמעי, יש איזו קבוצה של 25 פלוס, עושים כל מיני דברים ביחד, על האש, יוצאים למסיבות, הולכים לחוף הים בלילה, מתאים לך בול. אמרתי, תשמע, אבל...
אני לא בת 25.
עוד לא בת 25.
כן.
אז הוא אומר לי, תשמעי את הגיל, אף אחד לא ידע. אז שיניתי.
שינית בפרופיל שלך במקושרים את הגיל, כדי שתוכלי להתחבר לקבוצה הזאת.
נכון, הפכתי להיות חלק מהקבוצה, באמת, זה היה מדהים, צברתי שם חברים, היינו עושים דברים כיפים ביחד, היה להם עיקרון, זה חוק ברזל, כאילו אין אנשים מתחת לגיל 25.
באמת? כי בדיוק באתי לשאול, מי בגיל 26 נגיד אכפת, אם מישהי בת 24 באה והיא אחלה, כי...
אין, מתחת לגיל 20.
אבל למה? למה?
חוק.
כל נראה שהם...
נכוו בעבר.
כן, אנשים צעירים יותר. יש משהו בגיל הזה, 25?
אוקיי, וגילו יום אחד שהצטרפת אליהם?
אז היה חודשים ארוכים ארוכים שאף אחד, חוץ מאותו בחור שהכניס אותי, כן?
כן.
לא ידע שאני צעירה יותר מכולם, עד שהגיע יום ההולדת שלי ו... I came clean.
עשית ריביל כזה? עכשיו אני בת 25?
עכשיו אני חוקית.
כן.
זה היה שוק לכולם.
ונלבו ורצו לזרוק אותך מהקבוצה?
הם קצת כעסו עליי.
כן.
אבל אני לא אבבל כזאת, אז לא יכלו באמת לכעוס עליי.
והם גם יכלו לבחון את זה שזה חוק גם די מטומטם כאילו וחוקים...
כן, מה זה משנה? כבר הכרנו מי שאנחנו חבבים, זה חשוב עכשיו.
תזכורת לכולנו שחוקים נכתבו על ידי בני אדם גם.
באותו שלב כבר הקבוצה לא קיבלה יותר אנשים ו...
מי ישמע מי רוצה להיות המועדון הזה בכלל? טוב, אנחנו...
אז רציתי.
כן. חייבים לסיים, אדר, תודה, תודה.
תודה, אדר.
באהבה, תודה לכם.
למי ניתן את הפרס? האם לרינה ששיקרה שהיא בת, כדי להתחבר עם, שהיא בת 16 עם השכבה מעליה?
כן, רינה.
או רינה, אז 600 שקלים נוספים לרינה, סך הכל 900. אני רוצה להמליץ על סדרה, אתה ראית את ריבוט?
לא.
נדמה לי שדיברנו על זה עם אפי לפני איזה שבוע או שבועיים, אבל ראיתי כמה פרקים ראשונים.
אה, זה הסדרה הזאת שהיא סדרה על סדרה, כאילו, נכון?
בדיוק. סדרה, זה בדיסני יש את זה, זה סדרה של הולו, קומדיה על קומדיה שמחיים אותה, קומדיה מתחילת שנות האלפיים.
כן, נשמע לי כיף.
שהקומדיה שמחיים היא... זה קצת היה מוזר לי אפילו שמקמו אותה בשנות ה-2000, כי היא דווקא יותר אופיינית לקומדיות משנות ה-80, שהמשפחה כאילו כולה, אתה יודע, מתפקדת, יש שם כאילו שני גברים ואישה, הם היו בזוגיות, זה, אבל תמיד הכל היה נפטר כזה בחיבוק בסופו של דבר.
אוקיי. Okay.
מהקומדיות המשפחתיות הקלאסיות האלה, שהתפרקה כי אחד השחקנים רצה קריירה קולנועית, שלא הצליח לו שום דבר מזה כמובן, הקומדיה הייתה מצליחה מאוד, ו-20 שנה אחר כך, הרשת מחליטה בעקבות יוזמה של תסריטאית צעירה, אני לא, אפשר לעשות ספוילר כי זה מתגלה די מהר, אתה יודע מה, אני לא אעשה ספוילר,
אל תעשה, לא צריך
להחיות את הקומדיה הזאת, אבל בגרסה שהיא עדכנית.
אבל ניסו לעשות סדרות כאלה ולא הצליחו.
סדרות על סדרות או סדרות עדכני, ריבוט עדכני לסדרה
כזאת? לא, נדבר סדרות על סדרות.
היו מלא סדרות על סדרות.
לא, אבל נגיד היה את הקאמבק של ליסה קודרו, שהייתה לה עונה הראשונה מדהימה.
מאוד טובה, נכון.
והיה את... היה סדרה בשם גרוס פוינט, היה את בברלי הילס האחרון.
נכון, אבל היא לא עסקה בסדרת בברלי הילס.
היא עסקה בזה שמנסים לעשות ריבוט לבברלי הילס.
כן, לא ה-90-210, אלא הקאמבק של הכוכבים.
הקאמבק, כן, נכון.
בקיצור, אז כאילו המנגנון, אתה יודע, הוא ווין ווין ווין, כי יש המון מודעות עצמית. זה, אתה יודע, הם עושים פיץ' בהולו, ולועגים כאילו להולו, ולדיסני, שזה בעצם זה.
אני מסתכל רגע עם מי זה.
זה עם פול רייזר.
עם פול רייזר.
הוא כאילו המפיק שהפיק את...
עם ג'וני נוקסוויל.
ג'וני נוקסוויל מג'קאס.
ועם ההוא שאני שונא.
מי?
קיגן מייקל קי. אתה זוכר מקי ופיל, הוא כאילו היה עושה עם ג'ורדן פיל, זה.
כן, כן, כן.
הוא שונא.
אז למה אני אומר, יש, זה סדרה טובה, אוקיי? היא אינטליגנטית, היא משעשעת, ויש בה את כל המנגנונים, בגלל שזה מדבר על הפער, כן? כי יש שם חלק מהצוות הישן עובד עם הצוות החדש. הצוות החדש כמובן כולו תסריטאים, אחד או אחת.
אסיאתי.
אמיני.
אמיני.
קוויר, לסבית ושחורה, אוקיי? וכמובן הצוות הישן הוא כולו מין יהודים מורמרים כאלה עם בדיחות כוס, בכוונה אני אומר את זה כי זה כאילו בכוונה בוטה גם ככה.
אבל זה באמת יותר מתאים לתחילת 90s.
תחילת 90s, סוף 80s אפילו. אפילו אמצע 80s.
כן.
וכמובן, דרך המנגנון הזה של הפערים בין הוותיקים והחדשים, אפשר להכשיר המון בדיחות שלא היו עוברות היום, אם לא היה להם כאילו את התסמיכה הזאת של המודעות העצמית. וגם, אתה יודע, זה שם על השולחן המון פערים בסוג ההומור, באיכות ההומור, במה מצחיק. השאלה מה מצחיק היא שאלה, האם אדם נופל מצחיק יותר מזו הבחנה שנונה על איכות הסביבה? שאלה, וגם באיזשהו שלב אומר גם פול רייזר לתסריטאי, הוא אומר, דברים צריכים להצחיק. את לא רוצה שהצופים שלך will nod in thoughtful attention או משהו כזה. Thoughtful amusement, סליחה. שזה כאילו, אתה יודע, הומור של ה... זה מצחיק.
זה נכון, אגב, דברים צריכים להצחיק. ודברים יכולים להצחיק עדיין.
אז הם עובדים שם כל הזמן על הבן לבן, ופתאום... אז אני... זה הכל עובד טוב, סדרה טובה, אבל היא לא כאילו מצוינת.
אין מצוין יותר.
ואין מצוין יותר, וגם
זאת... נגמר המצוין.
אין יותר מצוין. יש דברים...
די, נגמר. מספיק עם זה, the crown מצוין.
מרוב התפסת מרובה...
כן, הבנתי.
אז כמעט תפסת הכל.
בסדר, נו, מה אפשר לעשות? נשמע לי בסדר גמור, אני אראה את זה.
תראה, זה סבבה, וזה באמת כאילו... הם מתעסקים יפה גם בקונפליקטים, אגב, שאנחנו מדברים עליהם הרבה פה בתוכנית, אתה יודע, של... מה מותר, מה אסור, למה בעצם אסור, למה מותר, איך זה...
קיין.
אחלה סדרה. אבל אל תצפו כאילו להתגלגל על הרצפה מצחוק, אוקיי?
אתה לא כתבת אותה, אתה אל תצל.
לא. You will nod in thoughtful amusement.
Nod in thoughtful amusement.
ומה מצחיק? ואז היא שואלתי, ממה צחקתי ממש לאחרונה? מסרט או סדרה? מה? מה? מה מצחיק? איזה דברים מצחיקים?
ממה צחקתי ממש לאחרונה? אני לא זוכר. אני לא זוכר שום דבר כזה שממש ממש ממש הצחיק אותי לאחרונה.
כאילו מת הצחוק. הצחוק מת מצחוק. אין. שום דבר שקרה אותך, אבל...
היה משהו, עכשיו אני לא זוכר. כן. אתה ואני צחקנו לא מזמן ממשהו.
ממה? בינינו בשיחה אולי, לא שצפינו במשהו.
לא, לא שצפינו.
חשוב מוצר, כאילו סדרה, סרט.
לא, אין.
אין. אין כאילו דברים שקורים. וקשה.
אבל אולי השתננו קצת. אולי כשאתה צעיר יותר, אז אתה יותר מתגלגל מצחוק. כשאתה מבוגר יותר, אז יותר קשה, כאילו. אתה יודע מה, אני לא יודע, יכול להיות שזה לא נכון.
לא, לא, לא נראה לי דווקא. לא נראה לי שזה נכון. נראה לי שפשוט ההומור כאילו עשה איזה מין אבולוציה שהיא דבולוציה באיזשהו אופן שאתה פחות צוחק. אתה יותר מודע, אתה יותר רגיש, אתה יותר זה, אבל
כי המציאות
אתה פחות פוגע, הרי כל הומור על חשבון משהו.
כי המציאות היא שתלטנית יותר, אז היא חודרת יותר פנימה, ואז דברים לא מצחיקים.
לא יודע. לא יודע.
תגיד לי, אתה יכול בבקשה להסביר לי מי זה סיימון סוסינה? ולמה כל היום כתובים דברים על סיימון סוסינה? ומה עשיתי רע? אתה יכול גם את זה להסביר לי בבקשה מה עשיתי רע?
אתה רוצה תשובות?
שכל היום אני צריך לקרוא על האיש הזה? מי זה בכלל? מה זה? מה זה סיימון סוסינה?
אם כך.
את מה לבילה עם רוסן הרודין? מי זה אבל? מי זה סיימון סוסינה?
התשובה היא...
כוכב בינלאומי.
איזה בינלאומי?
מי זה? באמת
בינלאומי? איזה בינלאומי?
אתה יודע מי זה? אני שואל אותך, אתה יודע מי זה שצריך לברר כשראית גם אתה סיימון סוסינה?
ברור שבררתי, אבל אני הלכתי וביררתי.
לא.
לעומק.
נו, אז אתה מבין.
הוא...
אני עשיתי את העבודה השטחית של לשבת ולהגיד, אבל מי זה? ולהמשיך הלאה בחיי.
נכון, יש בנטפליקס סרטי זבל.
פח אשפה.
מדי פעם שאתה אומר, מי הקהל? מי הקהל של המותחן המיני?
אה, זה מותחן מיני?
המחריד, האשפה...
מה זה, באיזה שפה? זה באנגלית?
זה באנגלית, הוא איטלקי, אני חושב.
הוא איטלקי, אוקיי.
כן, כך למדתי...
לא, בגלל הסוסינה הזה, חשבתי שהוא איזה ספרדי או משהו.
שהוא כאילו איזה חתיך.
אוקיי.
והוא פה בארץ.
אוקיי.
ומישהו נורא דואג להגביר את הווליום של הביקור הלא מעניין שלו.
לא מעניין.
והוא כל הזמן מלהקים אותו לארוחות ערב עם כוכבות מקומיות, שאלה רק תן להם את ההזדמנות.
הנה, היום אני קורא של סוויסה, סיימון סוסינה, שנחת בישראל בתחילת השבוע, עזב את הצפון והמשיך במסע שלו בתל אביב. כלומר, למדתי מזה שסיימון סוסינה היה מצפון. הגיע לארוחת ערב במלון בובו. שבהיר. שם חייתי יום... מה זה מלון בובו?
לא שמעתי
עליו. מי זה סיימון סוסינה?
סיימון סוסינה, הוא היה אחר כך בסריטה הנסיעותית במלון בובו.
הוא שיחק בסרט הזה?
הוא שיחק בסרט 365.
מה זה, זה אירוטי?
היום.
מה היום?
ובהמשך...
זה שם הסרט 365 היום?
היום, ובהמשך המצליח לא פחות, 365 הימים הבאים. או משהו כזה, אני כמובן כנראה משבש.
על מה זה? זה מותחן?
סתם, אם אני זוכר נכון, ובאמת לא צפיתי, אבל אני זוכר שהוא כאילו יצא, והוא היה לרגע איזה בטופ 10 הישראלים, הוא... קולה, כושר, חוטף, איזה משהו כזה.
כזה 50 Shades of Grey, הסרטים האלה שנועדו להכשיר פנטזיות על מין אגרסיבי.
כן, בדיוק. בדיוק. שמישהו נורא רוצה שנשים כאילו יזדהו עם זה, כי בסתר לבן באמת הן רק רוצות כאילו ש...
אנשים רוצים מה שהם רוצים, אבל כן, יש את השרדים האלה שהתפקיד שלהם זה להגיד שזה בסדר, שזה בסדר. כן, בסדר גמור. לא, זה גם לא טרנד רע, אבל אם זה חרה, זה חרה.
זה טרנד רע, כי זה פשוט היה, אני גם זוכר עכשיו, לא... זה גרוע, וגם אלים היה, אני חושב, באיזה מין אופן שעושה גלוריפיקציה לדברים מאוד לא טובים.
וואלה.
כן, כן.
וסמון סוסינה...
יחסים טוקסי, כאילו, אבל בצורה... לא, כאילו, לא גזלייטינג, אלא אמיתי, כאילו, רע. אוקיי?
אז רגע, סמון סוסינה הוא בלב הדבר הזה? והוא הגיע עכשיו לישראל?
הוא הכוכב, מה זה? יש שני סרטים, 365
היום. 365 לא היום. הימים הבאים.
אז הוא פה.
פה.
ואיכשהו כל הזמן איתיות בחילות, גם היום בעלוקה.
גם בעלוקה יש.
אחרי יומיים של צילומים במדבר, אתה, אצלך הוא היה בצפון, נכון?
כן.
מפה לשם, עוד דופק שביל ישראל.
ממש.
ובתזמון מושלם עם יום ההולדת שלו. I have a life and a career, שבאתי לחגוג את יום ההולדת בישראל. סיימון סוסינה, כוכב הסרט 365 ימים, בחר לחגוג 29 שנותיו עם חברים טובים. רוסלנה רודינה, ליאור סושארד, רוני מנה ועוד, במסעדת קילומטראז'. אצלך הוא אכל בבובו, לא?
את הלילה, כך כתוב בלוקו, הוא העביר במלון בראון בובו. בסדר גמור.
ואתמול בבוקר
הוא אכל בקילומטראז'
כן.
וישן בבובו.
כי הוא לקח כאילו...
שלהכל מקומות... ב-365 הימים המקום הבא. מי? מה זה?
יכול להיות,
אני גם לא מכיר
יכול להיות שהוא לקח חדר בלי ארוחת בוקר, זה יותר זול בבוקינג לפעמים.
יכול להיות.
ואז הוא אמר טוב,
תל אביב קטנה, נחצה את הכביש למסעדת קילומטראז' ואני אוכל עם רוני מנה לכבוד יום הולדתי ה-29.
עכשיו שים לב לטקסט הקורס הבא. ואתמול בבוקר היה אמור לעזוב את ישראל בגלל אילוצי עבודה, אלא שלבסוף החליט להאריך את השירות שלו ביום נוסף בגלל הצעה שקיבל להיות פרזנטור של חברת, אחת מחברות הטיפוח הגדולות.
זאת אומרת, הוא אמור היה לעזוב בגלל עבודה מומצאת, אבל החליט להישאר בגלל אשכרה עבודה, אח שלי.
בדיוק. הוא דחה, הוא ביטל עבודה בשביל עבודה.
בדיוק. בשביל להיות פרזנטור של אחת
מחברות הטיפוח הגדולות ביותר.
ממי הוא קיבל את ההצעה? איזו חברת טיפוח ואיזה סוג של פרזנטוריות הוא עושה?
הדחייה השתלמה לו בענק, כי ממש אתמול, בזמן שהרוויח, הוא בחר להמשיך את חגיגות יום ההולדת שלו. אז איפה העבודה? הפעם במסעדת קומרן, עם כוכבת העל נועה קירל.
הוא היה בקומרן? לא פלא שלא השגתי שולחן.
ואז נאלצנו לאכול בקילומטראז'.
נאלצנו לאכול בקילומטראז'. וגם כל הדרך, לא היה שולחן בקומרן, הלכנו לקילומטראז', התעייפנו מאוד מאוד, מזל שחיכתה לי המיטה שלי בבובו. אני מתכסה לי, הולך לי לישון, עם סיימון סוסינה. הכל לא קיים.
הכל לא קיים.
הכל לא קיים.
זאת אומרת, קיים.
אבל איפה? מה? ואז מה?
תהרוג אותי גם.
סתם, גם אני לא רוצה זה. כוכבים בינלאומיים שהם באים לכאן, זה הנשק שלנו נגד ה-BDS, לא?
במקרה שלו זה נגד ה-BDSM.
אוקיי, אבל נכון, זה כאילו הדבר.
ברור, כי הם אחרי זה חוזרים למדינות.
חוזרים למדינות ואומרים, לא, בבובו אין כיבוש. לא יודע לגבי השאר.
כן. בבובו, בקילומטראז', ראיתי נוכחות... צבאית מוגברת, אבל הם שם כי הם חייבים.
ומקסימים ומצוינים והם נהדרים.
בוא, זה לא כוכב בינלאומי.
אינטן, גם נועה קירל, אבל מה?
למה לרוץ? כאילו, מישהו גם אומר לכם, תקשיבו, סיימון סוסינה מגיע. אני בטוח שנועה קירל לא הייתה סגורה על מי זה סיימון סוסינה.
למה? אולי ראית את הסרט ביעבה, אני לא יודע.
אתה יודע מה? אולי, סבבה?
אחרת, למה היא צריכה להגיע? למה נועה קירל צריכה להגיע?
למה אין לו ויקיפדיה?
אני מקווה שזה לא יגמר במכנסיים עם הראש של סיימון סוסינה.
בדיוק, והטרלה של טיילור סוויפט.
והטרלה של טיילור סוויפט. You had a fight with Simon Susina. Now I have a fight with him.
תגיד לי, איזה כוכב בינלאומי גדול אין לו ויקיפדיה? שבאמת לאנשים שאתה לפעמים פוגש...
לא כתבת את השם שלו נכון.
כתבתי את השם שלו נכון, בוודאות. סיימון סוסינה, יש לו, נכון לפעמים שאתה עושה בגוגל שם של מישהו, ועולים לך פרטים כזה של האיש, בדרך כלל זה לקוח מויקיפדיה, נכון? או מ-IMDB.
כן.
אצלו זה הפרטים שבגוגל בצד לקוחים מהאתר heroesmodels.com. סיימון סוסינה was born in November 1493 in קטניה, איטלי. He's known for 365 days today.
Wow, and being the presenter of one of the greatest Tipuch companies. Okay. He had to cancel work for it.
Work?
He had to cancel work to come to Israel.
One of his skills in eating in the same times in different restaurants.
Different restaurants. And being at the Midbar and the Tzafon at the same day.
הייתי אומר לך עכשיו, בוא תקשיב.
מה?
שארוחת ערב עם סיימון סוסינה, הכוכב בינלאומית חייב לבוא, אז תמונות וזה.
אני מזכיר לך שאני ויתרתי על ארוחת ערב עם סרט ג'סיקה פארקר, כי היה פרק בהישרדות מהלך על שמחה גואטה. אנחנו זוכרים את זה, נכון?
נכון, נכון, נכון.
אין אף אחד שיוציא אותי מהבית לשום מקום. לסגור אין את העניין. Ain't got no tears in my body, I ran out, but boy, I like it, I like it, I like it. Don't matter how, what, when, who tries it, we out here vibing, we vibing, we vibing. Even when it's raining down, can't stop, can't stop, so shut your mouth.
We turn it up, yeah, we turn it up. They point out the colors in you, I see them too, and boy, I like them, I like them, I like them. We way too fly to partake in all this hate, we out here.
בוקר טוב.
בוקר טוב, איי, בוקר אור.
מה קורה?
בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר.
טוב, דיברתם שמעתי קצת על חשובו של דונלד טראמפ. מה שמעניין הוא שבאמת, אתם יודעים, בפעם, כהונה הראשונה שלו, גם במרוץ הראשון שלו, ראינו לצידו בצורה מאוד ברורה וצמודה את הבת שלו איוונקה ואת בעלה ג'ארד. הם אפילו היו צמד יועצים באופן רשמי בבית הלבן. ובחודשים האחרונים אנחנו לא רואים אותם בכלל, מאז העזיבה שלו את הבית הלבן בינואר 21, אחרי אירועי השישה בינואר, הוא עזב בבושת פנים בעיני אמריקה, אז הם קצת נעלמו מהרדאר. דווקא הבנים, דונלד ג'וניור ואריק, ממשיכים איתו עם השקר הגדול, ומופיעים גם בהצהרות בחירות, וגם מופיעים בפני תומכים, וממשיכים לדבר על זה שגנבו ממנו את הבחירות ב-2020. אז כתבת זריזה של פוקס ניוז התקשרה אתמול לאיוונקה טראמפ, ושאלה אותה, מה תעשי, האם את חוזרת לצד אביך אם הוא רץ? ואיוונקה טראמפ אמרה, אני מאוד אוהבת את אבא שלי, אבל אני עם הפוליטיקה גמרתי. כלומר, היא מתכננת להישאר בצל בשלב הזה. נראה אם זה יעמוד במבחן כשתתחיל עונת הפריימריז והכל, אבל אין ספק, אתם יודעים, איוונקה וג'ארד הרי היו זוג של החברה הגבוהה בניו יורק הליברלית, היו מאוד פופולריים, עד שדונלד טראמפ הפך לנשיא, והם היו מזוהים עם המדיניות שלו, בוודאי עם הפריצה לקפיטול. הם גם עברו לגור במיאמי אחרי ה...
הם ממש עזבו את מנהטן?
כן, אנשים אמרו שאין להם, בוא נגיד ככה, אנשים שהיו בחבריהם אמרו להם שאין להם מה לשוב למנהטן, כי הם יהיו שם מה שנקרא מוקצים מחמת מאוס. וכנראה שהיא מנסה להרחיק את עצמה מהמורשת של אבא שלה, גם ראינו בוועדת בעדות בפני ועדת הקונגרס, העדות המצולמת שלה בפני הוועדה שחוקרת את אירועי שישה בינואר, היא התפתלה ואמרה, אני מסכימה עם שר המשפטים שאמר שלא הייתה גניבת בחירות, ככה שהיא מנסה בכל זאת להרחיק את עצמה מהמורשת הזו. ג'ארד הוציא בתקופה האחרונה ספר על מאמציו כמתווך בבית הלבן ועל תוכנית טראמפ, אבל כרגע לפי איוונקה לפחות היא נשארת בצד. נחיה ונראה.
כן. עם מי אתה בהתערבות אגב?
מה ההתערבות? אם הוא מנצח?
אם הוא חוזר להיות נשיא.
אם הוא חוזר להיות נשיא, לא חושב.
בסדר גמור. אז גם אתה הולך להפסיד לי. שום בעיה, שניכם.
דייב שפל, אתם מכירים אותו, קומיקאי בחסד, סטנדאפיסט, שהסתבך הרבה מאוד בשל הפה הגדול שלו. בשנה שעברה בהתבטאויות לגבי טרנסג'נדרים, הייתה סערה גדולה בנטפליקס בספשייל הקודם שלו. השבוע הוא הנחה במוצא שאת התוכנית סאטרדי נייט לייב, היה מגיש האורח, לא בפעם הראשונה, וככל סטנדאפיסט, המונולוג שלו היה החלק העיקרי של ההופעה שלו בתוכנית, והוא הסתבך איתנו, היהודים. הוא בעצם בא לדבר על קניה ווסט ועל קיירי אירווינג, אבל עשה את זה בצורה כל כך צינית שזה נדמה להרבה מאוד ארגונים יהודיים בארצות הברית שהוא צוחק על יהודים.
מה היה שם?
אז הנה, אז אני אגיד לך לדוגמה, הוא עלה לבמה ואמר, הוציא פתק מהכיס ואמר, לפני שאני מתחיל אני רוצה להגיד לכם, מעולם לא תמכתי בדעות אנטישמיות, אין לי שום דבר נגד יהודים, כמה מחברי הטובים הם יהודים. ואז הוא עצר ואמר, and that's Kanye how you do it. כלומר, ככה זה. היו לו עוד בדיחות, אגב, בעיניי מצחיקות, בעיניי הוא לא עבר את הגבול, אבל הליגה נגד השמצה למשל שיגרה מכתב ל-NBC.
בסדר, בסדר, זה המפלס ההיעלבות הוא כבר כל כך...
ההיעלבות, בדיוק. מה שיוצר לנו, אגב, שהם הרבה יותר גרוע לדעתי.
כל הנעלבנים. הוא גם אמר משהו בסגנון, זה לא שזה, פשוט יש, נכון, משהו כמו הרבה אנשים מאותו מוצא בעמדות בחירות, כאילו היה לו איזה...
היו לו
וזה גם נכון אגב, בואו, זה נכון, יש הרבה מאוד יהודים בעמדות בחירות בתעשיית התקשורת והוליווד האמריקאיות, זה נכון. לא צריך להתכחש לזה גם כאילו הכל כרגיל, לא יודע מה. זה כרגיל אגב, אבל זה גם נכון. זאת אומרת, אין בזה...
ואני שוב, אני ממליץ לראות את המונולוג שלו, הוא מאוד מצחיק, התוכנית כבר לדעתי זמינה...
היהודים מעוררים את זה הרבה מאוד זעם, כי זה גם מאוד חזק, וזה גם מאוד חלש, זה גם תמיד קורבן, וזה גם תמיד שולט, אז אתה מבין? כאילו יש הרבה יהודים בעמדות כוח, ועכשיו כאילו מדברים דייברסיטי, ועכשיו כאילו מנסים לפעול אחרת, אבל עדיין היהודים משמרים כל הזמן את מעמדם גם כקורבנות, גם כמיעוט, גם כנרדפים. וזה נורא קשה להתמודד עם זה, נורא קשה להתבונן בזה. עכשיו, בסדר, מישהו כמו דייב שפל, שהוא מספיק אינטליגנטי בשביל לראות את זה, אתה יודע, מיותר מצד אחד. וקניה הוא קורס, כי הוא סתם מסכן.
לא בדיוק אינטליגנטי, נגיד בעדינו.
הוא איש מאוד מסכן, קניה. הוא גאון אגב, הוא מוזיקאי מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. אתה שומע את השירים שלו, הוא סופר אינטליגנטי, אבל...
חולה מאוד.
זה, חולה, קרס.
וגם צריך לזכור שיהודים עד כאילו די לא מזמן לא נחשבו לבנים בארצות הברית.
נכון.
הם לא white, הם Jews. זה שונה.
אוקיי.
יש להם כינוי גם גנאי משלהם.
כן, לא, אבל בכל מה שנוגע לכוח וזה, זה תמיד עם איזה מין ערבוב שלא פשוט להתמודד איתו.
נכון. ואני שוב, אני ממליץ, התוכנית החדשה של Saturday Night Live כבר ב-SVOD, זה סטנדאפ מאוד מצחיק. אני מניח שחלק יסכימו איתי שהוא לא עבר את הגבול, חלק יראו בזה, יעלבו. אבל אגב, גם דייב שפל הוא מסוג האנשים שאי אפשר, מה שנקרא, לבטל אותם. משום שהם חזקים, למרות כל הדברים שהוא אמר אז על טרנסג'נדרים, והדברים, בדיחות שהיו שרות טעם, ולמרות עכשיו, הוא עדיין סטנדאפיסט מאוד מבוקש, שמופיע והכל, וזה חלק מההתבגרות של תנועת המיטו, אני קורא לזה שלא כולם מבוטלים באופן אוטומטי.
יש גם, וצריך שיהיה מקום לבדיחות שרות טעם.
לבדיחות קשות, כן? נכון.
ומעליבות וזה.
נכון, נכון מאוד. יש המון תוכן מעניין שיוצא השבוע, גם בדיסני פלוס וגם בנטפליקס. נתחיל עם דיסני פלוס. היום עלתה סדרה עם קריס אמסוורת, הלא הוא תור, סדרת תעודה כזאת של נשיונל ג'אוגרפיק, שנקראת לימיטלס, חסר גבולות, שבה הוא עושה כל מיני אתגרים גופניים מטורפים, כדי לאתגר את עצמו. יכול להיות פוטנציאל למשהו נחמד. עלתה סדרת דרמה שנקראת באנגלית של הולו, שנקראת Tell Me Lies, בעברית קוראים לה מבוסס על שקרים, על זוג שהכיר בקולג' ואחרי 8 שנים הזוגיות שלהם כמובן התפתחת מרומן קמפוס לתסבוכת ממכרת וסודות ושקרים.
אוקיי.
יכול להיות נחמד.
ולסיום, כי אנחנו ממש צריכים לסיים איפה במשפט.
ובנטפליקס מחר העונה האחרונה של Dead to Me, בשבילי אתם מתים.
אה, זה מחר?
זה מחר עולה, עם השחקנית ששמעתי את שמה.
קריסטינה אפלגייט.
קריסטינה אפלגייט.
שמתמודדת עכשיו עם את הרשת, וכן.
כן.
זה מחר
בנטפליקס. הסדרה, שתי העונות הראשונות מצוינות. אני ממש שמח לראות את זה. נסיים The Crown, אני אראה את זה.
תודה רבה, אפי.
תודה, אפי. ביי.
יאללה, נתראה מחר.
הבוקר.